שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1168, ואנחנו נדבר עם הרב לייטמן על עולם הפנטזיה. הפנטזיה זה משהו שמושך מאוד, גם מבוגרים, גם ילדים, בסרטים, בספרים. ננסה להבין את זה קצת יותר לעומק בדרכנו לחיים חדשים. תהיו איתנו. ניצה, בואי נצא לדרך.
העולם הפנטזיה, סרטי הפנטזיה היו מאז ומתמיד, זה לא דבר חדש. אפילו כשמסתכלים בהיסטוריה זה ככה התחיל ממש כמעט משחר האנושות. יש את הסיפור נדמה לי על עלילות גילגמש או כל מיני כאלה מיתולוגיות שעשו גם ערבוב בין פנטזיה לבין היסטוריה וככה. אבל אנחנו רואים שגם היום, בתקופה שלנו, אנחנו אנשים מבוגרים, יודעים להבחין בין, לכאורה, יודעים להבחין בין מציאות לפנטזיה. ועדיין מאוד נמשכים לסרטים, לסדרות כאלה. אחת הסדרות שעשתה בעשור האחרון את הצברה, את הכמות אוהדים, חסרת הפרופורציות, היא סדרת משחקי הכס. אנשים פשוט ישבו מרותקים לסדרה הזאת, שהייתה נדמה לי 8 עונות. ואנחנו רואים שמה בעצם היא מכילה? היא מכילה עולם שהוא לא עולם מציאותי, זאת אומרת שם דרקונים וכל מיני כוחות על וקסמים וכישופים. ויש בזה משהו שהוא מאוד מושך אותנו כבני אדם. אז אולי ננסה להבין באמת קודם כל מה המשיכה שלנו כבני אדם מאז ומתמיד לעולם של פנטזיה. עולם שאנחנו מבינים שהוא לא קיים במציאות, ובכל זאת יש לנו משיכה אדירה אליו, לאיזשהו כוח על אולי ש...
אנחנו נמצאים במצב שאנחנו משתוקקים להיות יותר חזקים. יותר ביכולת לנהל, להבין, לדעת, לשלוט. יש בתוך האדם הרבה נתונים הלא ידועים, בסימן שאלה. מי אני, מה אני, לאן אני, מה מחר, מה בעוד רגע, מאיפה זה בא, לאן אני הולך, וכן הכל כאילו בציר הזמן. אבל זה לאו דווקא בציר הזמן, פועלים כוחות בעולם, מאיפה הם פתאום מתגלים, לאן הם נעלמים, אנחנו, כדור הארץ, בתוך היקום הזה, השחור הגדול, הענק אינסופי, וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד שאלות שאדם שואל. למה הוא שואל? זאת שאלה. שאלה על שאלות
כן.
לאדם.
כן.
החיה שואלת רק מה יש לי כאן לאכול ואיך אני יכולה להיות, לחיות כרגע בצורה יותר בטוחה.
נכון.
מה שיהיה מחר זה אם אינסטינקט דוחף אותה אז היא עושה לעצמה איזה מקום, מסתתרת שם וזהו.
כן.
זאת אומרת, יש כאן אצל אדם בעיה כי הוא מרגיש את עצמו די אומלל, הייתי אומר, ש... ידו על כל ויד כל בו, כי עד כמה שאנחנו חכמים ויודעים יותר ומבינים יותר ומסוגלים כביכול יותר, אנחנו עוד יותר מזה מגלים עד כמה שאנחנו לא מסוגלים ולא יודעים, ונמצאים במצב במקום שהוא הכל סימן שאלה אחד גדול.
זאת אומרת, דווקא בגלל שהאדם הוא חסר כוחות, הוא מרגיש שהוא כל כך חסר כוחות, אז הוא מנסה לדמיין איזשהו עולם פנטזי כזה של איזה...
להשלים את זה, בוא נגיד כך. להשלים את זה. אז מה שאני לא יודע, נגיד שזה איזה מין חיה מיוחדת.
כן, זה דרקון, איזה...
כן, דרקולה, דרקון וכן הלאה. יכול להיות שזה איזה חללית שמגיעה וכזור. אני רוצה לגלות מה שאני לא רואה ולא יודע ולא מרגיש, ולתת לזה איזה ציור שאני מקבל אותו, אני תופס אותו, הוא נכנס לשדה ראייה שלי, לכלי קליטה שלי, ואז כביכול יש לי יחס מסוים אליו,
כן.
ולא משהו שאיפה אני נמצא.
אבסטרקט.
כן, שאני נמצא ממש שמיים חשוכות,
כן.
כוכבים, חושך ו...
זאת אומרת, בעצם אתה אומר ככה, קודם כל בן אדם הוא מרגיש, מאחר והוא מרגיש שהוא כל כך קטן, הוא כל כך אפסי, מול המערכת הטבע העצומה הזאת שמנהלת את הכל, והוא חסר כוחות. הוא בעצם מנסה לתת איזושהי צורה, הוא מדמיין אותה באיזושהי צורה.
אגב, משהו קונקרטי שיהיה לפניו.
כן, דרך אגב, נניח דרקון, על פי קארל גוסטב יונג, שהוא באמת עשה ארכיטיפים, כל דבר בעצם, כל כוח הוא נתן לו. אז בעצם הדרקון מסמל את הפחדים של האדם. את הפחדים הכי גדולים של האדם זה הדרקון.
כן, זה מצייר אותה ככה.
כן, ואז כאילו בעצם משם בא הציור. זאת אומרת, הרעיון הוא אם אני מצליח להרוג את הדרקון, אם אני מצליח לרכב על הדרקון, בעצם אני רוכב על הפחדים שלי, או על הדחפים הבלתי נשלטים. אז בעצם אתה אומר, האדם צייר לעצמו כל מיני צורות ודמויות, כדי באיזשהו אופן להיות איתם באיזשהו מגע, לדמיין אותם, לראות אותם, אז משם זה בא הפנטזיה.
כן.
אוקיי. עכשיו, בוא נראה, אני זוכרת נגיד גם בתור ילדה, תמיד היה את הכוחות האלה שמצילים את העולם. כאילו זה ברור לגמרי שיש דברים שאנחנו לא יודעים איך לעשות אותם. אנחנו רוצים שיהיה טוב, רוצים נגיד, למשל סופרמן, אני זוכרת שסופרמן, אחד המטרות שלה היה להציל את העולם. להביא איזה כוחות, כן? להביא שלום לעולם. זאת אומרת, הרעיון שעומד מאחורה הוא רעיון שאנשים מאוד רוצים, רק שהם מבינים שהם לא, אין להם מושג איך לעשות את זה, ולכן נדמה להם שהם צריכים איזשהו כוח על שיתערב, שיבוא מלמעלה, ושהוא כאילו יהיה הגיבור של העלילה. אז בוא ננסה עכשיו קודם כל להבין, עכשיו הבנתי בעצם בשביל מה יש את הפנטזיה, ואני גם מבינה שזו יכולת מאוד מיוחדת שיש לאדם, ובאמת אין לה חיה.
כמעט.
כמעט. אז עכשיו בוא ננסה רגע להבין, איך עולם הפנטזיה, שלכאורה נראה כאילו מנותק מהמציאות, איך בכל זאת הוא יכול לפתח באדם, או במה הוא טוב כדי לקדם אותנו באמת לאיזושהי רמה ההתפתחותית הבאה, שנוכל באמת להשיג אולי במשהו, איזושהי יכולת, איזושהי שליטה.
פנטזיה, אנחנו צריכים בכל דבר יצירתי. בלי זה אי אפשר להגיע לשום יצירה. זה גם מוזיקה, סרטים וספרים, ולבנות אפילו משהו טכני, אני צריך קודם לתאר את זה לעצמי. זה כבר פנטזיה, כן? אני צריך לדמיין את החיים שאני כבר גדול, ומה אני רוצה להיות גדול, ואז אני בתור ילד בוחר איך להתקדם לזה. זאת אומרת, פנטזיה זה, אם אנחנו חיים לא רק לפי האינסטינקטים, שהם מנהלים אותנו בצורה ככה כמו שעון, מפתחים אותנו, אלא אנחנו בעצמנו רוצים להשתתף בהתפתחות שלנו, אז כבר זה כרוך בפנטזיה שלי. מה, איך אני רואה את עצמי ברגע הבא, בעוד שנה, בעוד 20, 30, 100 שנה. לא חשוב.
אבל יש פה אולי גבול בין פנטזיה לדמיון. מה הכוונה? נגיד, איך אני רואה את עצמי בעוד 20 או 30 שנה? אז אני יכול לצייר לעצמי בעוד 20 או 30 שנה, אני, אורן, יהיה כזה, כזה וכזה. עם דברים שהם מציאותיים, רק אולי אין לי אותם היום, והייתי רוצה להגיע אליהם בעוד 20-30 שנה. כנראה שאני צריך גם לעבוד קשה בשביל זה, מובן.
נכון.
אבל יכול להיות שאני אגיד לך, תשמע, עוד 20 שנה, אני רוצה להיות עם זנב וקרניים ויכולת לעוף באוויר בלי ליפול למטה במשך 3 שעות ברציפות. אז זה כבר עברתי לגבולות הפנטזיה. למה? עכשיו אני רוצה לשאול לא על הדמיון, יכולת האדם לדמיין מצב מתקדם יותר ואז לעבוד כדי להשיג אותו בצורה ריאלית או להיקשה, אבל אתה יודע, משהו ריאלי, לבין לשבור את הגבולות של המציאות הזאת ואת מה שמוכר ונמצא בתוכה, ולהכניס לעצמי תמונה שהיא לגמרי פנטזיה. למה יש לאדם כזו יכולת להביא אל תוך העולם שלו משהו לא מהעולם שלו, כמו הדוגמאות שנתתי או 1,000 דוגמאות אחרות שאפשר לתת?
אני חושב שזה הכל כדי שאנחנו נתקדם.
במה זה מקדם? זה מה שאני מנסה להבין.
מה זאת אומרת? אתה אומר, אני רוצה לעוף.
נגיד.
זה בדיוק מתוך השאיפה הזאת.
המציאו מטוס.
כן.
הבנתי אותך, בסדר. נכון, הבנתי את הדיוק שלך.
אין לך, בוא נגיד כך.
כן.
לפי חומת הקבלה ומה שכתוב במקורות שלנו הקדושים.
כן.
אין דבר כזה בעולם שאדם יכול לפנטז, שזה באמת לא קורה. שלא יכול לקרות. לא יכול להיות. אם זה נמצא במציאות, אתה יכול לדמיין באיזה פנטזיה שהיא. ואם זה לא נמצא במציאות, אתה לא יכול לפנטז את זה. כן?
כשאתה מדבר על מציאות פה, אתה מדבר...
עם כנפיים.
כן.
לא חשוב.
כן.
כן. דבר כזה יכול להיות קיים.
המציאות שאתה מדבר עליה היא לא בהכרח מציאות שאנחנו רואים בחיים במציאות הזאת, אלא המציאות שאתה מתכוון אליה היא כאילו המוח מסוגל לדמיין.
מוח שמסוגל לדמיין, ולכן אם דבר כזה לא יכול להיות במציאות, מוח לא ידמיין.
אבל איפה יש פיל עם כנפיים?
לא, יכול להיות שהוא לא קיים עכשיו לפנינו. אבל משהו מסוג זה, כן, בטח שיכול להיות קיים. אחרת לא הייתי מעלה את זה בדמיון, אחרת זה לא היה עולה בדמיון שלי.
אתה אומר שמה שאדם מסוגל לפנטז, הוא בעצם מרכיב אלמנטים שקיימים במציאות, ואולי הוא ממציא להם איזה חיבור מסוים בין פריטים שאותו אנחנו לא רואים בעולם, כמו למשל פיל עם כנפיים, אז כנפיים יש, פיל יש, חיבר את שניהם, יצא לו פיל עם כנפיים. אתה אומר, הוא לא...
כן, נגיד, לא היו כאלה דינוזאורים, נגיד, פיל עם כנפיים.
עכשיו, בסדר, הבנתי. אז עכשיו אני חוזר אל השאלה המהותית, לשם מה הטבע נתן לאדם יכולת לפנטז, דברים שלא קיימים במציאות שלו?
כדי להתקדם.
לאן להתקדם?
זה כבר שאלה, לאן. אבל כנראה שמה שהוא מדמיין לעצמו, זה נובע מתוך החוסר בהתפתחות שלו. לאדם יש רצון. ברצון הזה פתאום מתגלים כל מיני צורות, שהוא רוצה לפגוש, הוא מפחד מהם, הוא רוצה לקרב אותם וכן הלאה. זה הכל כדי לפתח את האדם.
אז באמת, איך היכולת שלנו לפנטז? קודם כל, אני מבינה שפנטזיה, מה שאני מבינה ממך, זה דבר טוב, כי הוא דבר שמקדם אותנו.
ודאי.
הוא מאפשר לנו להמשיך.
בזה אנחנו יותר נעלים מהחיות.
כן. עכשיו, מה שעוד לא הצלחתי להבין עד הסוף, זה איך באמת, אם אני מפנטזת או מדמיינת משהו שהוא כאילו לא במציאות שלי, איך הוא מפתח אותי, איך הוא מביא אותי לדרגת ההתפתחות הבאה שלי כבן אדם?
אנחנו לא יכולים בלי פנטזיות. אנחנו לא חיים לפי אינסטינקטים. שהטבע כך מנהל את התינוקות ואת החיות, ובכלל דומם צומח, חי. אלה, מה שיש באדם זה אותה נטייה לחוות את הרגע הבא לפי מה שנראה לו שזה טוב. ולא בדרגה שזה ישנו גם כן אצל חיות באיזו צורה. כן? אלה שהוא מפנטס חיים קצת שונים ממה שעכשיו, שהוא בהם הוא נמצא. זאת אומרת, אדם בזה מפנטס את העולם אחר, ואת עצמו בצורה אחרת. זאת אומרת, הוא כאילו כותב את הסרט, תסריט, למה שהוא רוצה שיקרה. כך אנחנו חיים כולם.
כן.
ובצורה כזאת אנחנו כל הזמן מתקדמים. אז זה יכולת מיוחדת מאוד.
יכול להיות שבעצם השאיפה שלנו לפנטזיה היא בעצם אולי יכול איזה שאיפה להיות בקשר עם כוחות שהם עליונים מאיתנו?
אנחנו רוצים להיות יותר עליונים תמיד ממה שהיינו קודם.
זאת אומרת, הנטייה שלנו להימשך לקסמים, לכל מיני דברים שהם כאילו גבוהים מאיתנו, לא ברור לנו איך.
אני לא חושב שזה נקרא קסמים. אנחנו רוצים פשוט יותר לשלוט בחיים שלנו, בעולם שלנו, ולדמיין את עצמנו בדרגה יותר גבוהה, בהתפתחות, ביכולת. זה דווקא טבעי לאדם. מה יש בזה מיוחד? אם זה מיוחד לעומת החיות. אבל בעצם זה יכולת שקיבלנו אותו מהטבע.
חוכמת הקבלה היא עוזרת לאדם להיות באיזשהו קשר עם כוחות העל?
כן, כן, זה ודאי. חוכמת הקבלה קושרת אותו עם כוחות על, שהוא באמת מתחיל להבין איזה תסריט כדאי לו לייצב לחיים שלו ולבצע אותם. זאת אומרת, הוא כאן נמצא כמו תסריטאי ומביים והכל. וגיבור בעצמו, וזה הוא. וכל העולם, וכל העולם זה רק מה שמסביב, שמסייע לו לבנות את הסרט הזה.
עכשיו, ופה נראה לי שזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שאולי אני אשמח להבין אותה. יש עולם שהוא עולם פנטזי, שדיברנו עליו, שהוא באמת יכול להיות, לא יודעת, ציפורים ודרקונים וכוחות על וכל מיני דברים שאני מדמיינת.
נו, זה כמו ילדים קטנים שככה,
כן.
זה באמת.
ויש את חוכמת הקבלה שהיא מפגישה אותי, הוא נותנת לי אפשרות להכיר את כוחות העל שקיימים בטבע.
ולבנות בעזרתם את החיים שלי. לא בתוך הסרט הפנטזיה, אלא לבנות ממש.
המציאות.
המציאות.
זאת אומרת, חוכמת הקבלה, בהשוואה למשהו שהוא פנטזי, היא כן מאפשרת לגעת ברצון הזה של האדם, לגעת בכוח העליון באיזשהו אופן, באותו כוח על, נקרא לו ככה, אבל בצורה שהיא ריאליסטית, היא אמיתית, והיא לא פנטזית.
תוודאי, אם ריאליסטית, במידה שאת יכולה לממש אותה.
בוא תדייק את זה רגע שנבין.
מה
הופך משהו מפנטזיה לריאלי, בעצם?
זה תלוי באדם, האם הוא רוצה לממש את זה או לא. אם לא, אז הסרט ממשיך לפי התסריט העליונה, כן? ואם הוא רוצה לצאת מהתסריט הזאת ולהתקדם לבד, אז בבקשה, יש לו אפשרויות.
יש לי שאלה על כוחות העל, זה ביטוי שהוא מאוד מושך אותי. אני, מה שהכי אהבתי בסיפורים של הפנטזיה, זה את כוחות העל שהיו לגיבורים. ניצה הזכירה את סופרמן, היו עוד גיבורים, שגדלנו עליהם בסיפורים האלה לילדים, שהיו להם כוחות על, וזה מה שהפך אותם לגיבורים, כי היה להם כוח שאין לאחרים. הם היו נראים בדרך כלל אנשים רגילים, ופתאום בסיטואציה מסוימת הוא יכול להתהפך ולשלוף את כוח העל שלו, ובעזרתו לעשות דברים שאף אחד אחר לא יכול, ולכן הוא גיבור על. ובסיפורים הטובים הם עושים דברים שמצילים את העולם, יכולים להיות כנגדם גיבורי על מהרעים שיעשו דברים להרוס את העולם, אבל מה שמבדיל את כל הגיבורים האלה, הטובים והרעים ממני, זה שיש להם כוחות שלי אין. הזכרת עכשיו את הביטוי כוחות על. חוכמת הקבלה עוזרת לאדם להיות בקשר עם כוחות על. קודם כל, האם הקבלה מאמינה בכוחות על, ואם כן, איזה כוחות על יש בדיוק?
לא שמאמינה, אנחנו רואים שזה נמצא.
איזה כוחות נמצאים?
אנחנו קיימים בעולם של כוחות, וכוחות האלה כלפינו, הם יכולים להיות חיוביים או שליליים. איך שכל אחד מקבל את זה. ואז השאלה, מה אני עושה איתם?
אני רגע טיפה איבדתי אותך. מה זה כוח על?
כוח על שלא נמצא בשליטתי.
למשל, תן לי דוגמה לכוח אחד. תן לי דוגמה לכוח אחד שהוא כוח
אני
על.
אני לא יודע מה, רעמים, גשמים, רעידות אדמה.
איתני הטבע.
לא, זה הכל טבע.
ברור.
חוץ מטבע אין שום דבר.
אוקיי, זאת אומרת שהם חזקים יותר ממני.
ודאי.
אוקיי.
ולא רק שחזקים יותר.
אלא?
שאני לא יכול לנהל אותם.
נכון.
אני גם כן לא מסוגל לדעת מראש מה קורה לי כאן. זאת אומרת, הם לא נמצאים לא רק בשליטה שלי, אלא ואפילו ביכולת שלי...
לחזות או לצפות.
כן, לחזות.
אוקיי, עכשיו, אז אלה כוחות העל שיש בטבע. מה ביחס אליהם? מה חוכמת הקבלה יכולה לתת לי? היא יכולה לתת לי אפשרות להתקשר לכוחות האלה?
היא מביאה אותי להסתכלות אחרת על כל זה. היא אומרת כך, יש לך מצב האידיאלי שבטבע, שאליו הכל נמשך. אני, אומרת חוכמת הקבלה, נותנת לך הזדמנות, אפשרות, יכולת לנהל את עצמך, ואת כל העולםך, להגיע לאותו מצב המושלם. זהו. אל תלך לעשות כל מיני סרטים בדרך, כאלה או כאלה שנראים לך יותר או פחות, כל מיני פילוסופיות, פסיכולוגיות למיניהם. זה הסרט שלך, אתה צריך להגיע למצב כמו שאתה עכשיו. עכשיו אתה נמצא במצב המסוים, מה זאת אומרת אתה? דווקא אתה, בתכונות שלך, ביכולות שלך, במחשבות, ברצונות, כן? מה שנקרא במוח ובלב, מהמצב הזה אתה צריך לעבור למצב הבא, שהוא המושלם. זה צריך להיות הסרט שלך. מעבר ממצב הנוכחי למצב המושלם.
איך זה קשור לכוחות על?
ואז אתה תשתמש במה שאתה תשתמש מהטבע, בכוחות על. למה? כי אתה מזמין מן הטבע כוחות שהם יפעלו עליך, שהם ישנו אותך, שהם יטפלו בך, שאתה תשתנה ממצב של היום בלתי מושלם למצב המושלם. ובזה הסרט תיגמר.
אני רוצה קצת הסבר על הכוח על הזה, מהסוג הזה שעכשיו אתה תיארת. כי קודם הזכרנו כוחות על שהם איתני הטבע, ככה, רעמים, גשמים. פה עכשיו דיברת על כוח על שהוא שונה, שהוא פועל על האדם, ושהוא בעצם משנה בו משהו. נותן, הוא הופך אותו למשהו אחר. מה זה הכוח העל הזה, המיוחד הזה?
זה כוח הכללי של הטבע, שנקרא אלוקים, בורא, הטבע. לא חשוב איך לקרוא לזה. כוח העליון, שכולל בתוכו כל הכוחות הטבע הפרטיים. סך הכל.
ואיזה שינויים הוא יכול לחולל באדם?
הכל. כי אנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים תחתיו. הטבע זה סך הכל כוח אחד. עם כל הווריאציות מה שיש לו, זה כוח אחד. ואנחנו נמצאים תחת הכוח הזה, בתוכו, אפשר להגיד.
איפה פה המקום של פנטזיה?
פנטזיה, אני הייתי אומר שפנטזיה זה נקרא שאני יכול לנחש לעצמי, כן? איזה מצב הבא שבו רצוי שאני אהיה. לא מבחינת כמו חיה שרוצה להיות במקום אחד, ואחר כך במקום השני שהיא נמצאת במסגרת העולם הזה, דומם צומח חי. אלא אני יכול להיות בפנטזיה כזאת שאני משנה את התכונות שלי. אני רוצה כל הזמן להתאים את עצמי לאותו כוח העליון שמנהל אותי. שעל ידי זה אני יותר מבין, יותר מרגיש שאתה נמצא יותר קרוב אליו. שאז אני והוא נכנסים יותר יותר להתקשרות הדדית. ואז יוצא שאני בהתאם לזה מנהל את החיים שלי, מנהל את הסרט של החיים שלי. הוא כבר הופך להיות בזה מפנטזיה לריאליות.
בבסיס ההסבר שלך, אתה חוזר על זה כבר פעמיים, אתה מדבר על כוחות שמאפשרים לאדם לשנות את התכונות שלו.
כן, ודאי.
וזה המעבר מהמצב שלי היום אל המצב האידיאלי, שאותו כן. אולי אני יכול לפנטז, אבל אחר כך אני יכול גם לממש אותו בצורה ריאלית, כמו נכון. שאמרת עכשיו. אז אני רוצה רגע, תלך איתי רגע לנקודה המרכזית. שינוי של תכונות. אדם אחד נולד חכם, אדם אחד פחות חכם, אדם אחד עצבני, אדם אחד רגוע מאוד, אדם אחד קמצן, אדם אחד פזרן. יש המון תכונות לאדם. כשאתה מדבר שאדם מבקש ומקבל כוחות לשינוי התכונות שלו, כדי להתקדם אל המצב המושלם שלו, שאותו הוא יכול לפנטז, על איזה תכונות בדיוק אתה מדבר?
יש לנו רק רצון. אדם זה רצון.
כלומר?
אין שום דבר באדם חוץ מרצון.
איזה, בוא נגיד ככה, איזה בן אדם, לא משנה איזה תכונות יש לו, איזה כוח הוא רוכש כשהוא רוכש את הכוח על הזה, לשנות את עצמו. מה בדיוק בו?
כנראה שאם יש כוח על, כן. אז אני רוצה להיות כמו כוח על.
כן, זה נכון שאנחנו רוצים שיהיה לנו כוחות על. זה...
נו, אז מה הבעיה?
נכון. עכשיו, כשאנחנו רוכשים נגיד משהו מהכוח על הזה, במה בעצם אני משדרגת את עצמי כאדם?
אני מעלה את עצמי לדרגת כוח על.
יש לזה תכונה מיוחדת לגיבור הזה שיש לו כוחות על?
כל יכול.
יש לזה תכונה בולטת שכוח העל הזה הוא בעצם...
אני לא נמצא תחת הרצונות שלי. אני לא שפוי.
לא שפוט? לא מנוהל על ידי הרצונות שלך?
כן.
אלא על ידי מה? אז מה ינהל אותך?
על ידי זה שאני מחליט בעצמי. וההחלטה שלי היא החלטה חופשית.
אז זה הדבר המהותי שמשתנה באדם,
כן.
ומקנה לו כוחות על, שהוא מקבל בעצם כוח לנהל את הרצונות שלו בעצמו?
כן.
ולא שהם ינהלו אותו?
לא.
ולכן, ששאלתי אותך קודם, מה בדיוק צריך להשתנות? אמרת, בסך הכל האדם הוא רצון. זאת אומרת, אדם אחד עם רצון כזה, אדם אחר עם רצון כזה, אבל התוספת של כוח שמאפשר לי לנהל את הרצונות שלי, היא אימא שהופכת אותי להיות גיבור על?
גיבור על בזה שאני הופך להיות למעלה מהטבע.
מה זה למעלה מהטבע?
שאני מבקר את כוח הטבע, את האלוקים, ואני רוצה להיות למעלה ממנו, ואני מקבל. מה זאת אומרת? אם אני מגיע למצב שאני רוצה להחליף טבע שלי לטבע אחר, אז כבר אני נמצא למעלה.
איזו החלפה? של מה במה? מה אתה מחליף? מה אתה מחליף במה?
אני מחליף החלטות. אני מגיע למצב שאף אחד לא מחליט במקומי. אני. אבל כדי להחליט, אני צריך לראות מסוף העולם ועד סופו, אני צריך להיות בכל הכוחות. ובכל השכל שלי. אני צריך להיות למעלה מהאלוקים.
האדם.
כן.
זה אפשרי? או שזה פנטזיה?
אם אני בוחר להיות כמו האלוקים, אז אני כבר נמצא בזה למעלה מהאלוקים.
ומה זה אומר, בגלל שהזמן שלנו נגמר, ויש לי עוד 1,000 שאלות, תגיד לי במשפט הרב לייטמן, מה זה אומר להיות כמו אלוהים?
היהודי טוב ורע. לא צריכים יותר שום דבר. כל הטבע הוא כלול שתי כוחות, אנחנו צריכים לדעת אותם, ולהשתמש בשניהם בצורה נכונה.
מי שיודע את זה, מה שאמרת עכשיו, זה נקרא שהוא רוכש כוח על?
כן.
מדהים, הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, אנחנו חוזרים אליך בטוח, תודה רבה, ניצה תודה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.